כשהתשוקה העליונה, לא העליון, זו הצחצחות של קודש קודשים, מתגברת. אז האדם נקרא אשפוט אל עשהו, להסתכל כלפי מעלה ולדבק את כל חפצו, כל רעיונותיו וכל מחשבתו בנועם השם. כי אם לא יעלה למרום המעמד של הקדושה שהוא קראו לה מתוך פנימיות תשקותיו, ימצא הכל חשוך לפניו, מלא כצפון ועצב. וכל הפנים הזהומות הללו אינם באים כי אם לעורר את יסוד החיים שבנשמתו, למען יורמם וינסה בתופות עוזה רוחני הגבוה למעלה. זוכרים פעם שעברה התחלנו כבר לדבר על הביטוי לנועדים לה, שתי הפסקות לנועדים לה, השוויה, כן, עבודת יש זה השוויה אלוקית לנועדים לה, מה ש ראינו פעם שעברה, מה זה בדיוק המקום הזה של איך מזהים שלאדם יש נועדות, ייעוד, שעוד קשור למדרגה העליונה, למה חשוב העמדה הזאת שהוא ירגיש שהוא נועד לאותה מדרגה העליונה. ועכשיו בפסקות שלפנינו בעצם עכשיו קצת יותר את אלפי כתורות, התשוקה העליונה, הצימון הפנימי, הצימון הלוהט. לפני שנגיע לפסקה יתבית שכבר תתחיל גם להוסיף עוד ניגון נוסף, אבל יש כאן עכשיו בירור או מפגש עם התשוקה הזאת. אבל כמו שבדעת השם נראה בפסקה גם אולי יותר אבל מדייקת כלפי מי מדובר, איך אפשר לדעת שאתה נועד לדבר הזה. אז הרב אומר שיש איזו מדרגה מאוד עליונה של תשוקה לאור העליון, לאור העליון, לזוהר צרצחות של קודש וקודשים. בצורה כללית זה כיסופים וגעגועים שיש לאדם, שמה נפשי לכל חי, שהאדם צמל לקדוש ברוך הוא. הרב כאן כן קצת יותר רק מזכך את התשוקה הזאת לאור עליון, לזוהר הצחצחות של קודש הקודשים, כן, שהכמיהה של האדם לאור עליון שהיא נמצאת במקום הנכון שלה, אז אור צחצחות זה בעצם עבר הרבה צחצוח, הרבה זיכוך, קשור לצחצחות העליונות. הרב הזכיר זה גם באורות הקודש ב', אתם זוכרים ש שאפילו הרב שם משם בביטוי עתיק הקדיש שהאור צח מצוחצח הוקמו לגבי אילת העלות, שמצוחצח זה מצד אחד משהו מאוד מאוד מזוקק, מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד מופשט, אבל יש בו משהו שהוא תמיד גם קשור שעבר גם איזה תהליך של בירור, כמו הביטוי לצחצח את החרבות, שזה בעצם ליצור חיכוך בין שתי דברים. הפנימיות אומרים שצח זה 98 בגימטריה, שזה בעצם נכון צח 98, כן, שזה גם האדם ובהמה, כאילו בעצם אדם זה 45 ובהמה זה 52, נכון, שהחיבור של אדם ובהמה, החיבור של נפש הבהמית בנפש האלוקית, זה שיש איזה ביטויים חדים שעוברים דרכם, זה מה שמעורר את ה ויסביאני בצחצחות נפשו, כן, ואיך הפסוק הזה, פסוק בישעיה בסוף שאומרים, בהפתעה של יום כיפור, מזכיר את הפסוק הזה, שבעצם יש כאן או ישעיה או מחזור של יום כיפור. פרק אחרון, פי זכון. לא, לא אחרון, אחרון. איך? נון חט? כן. יש גם מחזור, כן. פי זכוני. מה, אם עד גר היום? כן, בסדר. טוב, תן, אני תראה שמצאתי. ונכחה השם תמיד, ויסביע בצחצחות נפשך, ועצמותיך יחלית, והיית כגן רבה, חורצה מים, אשר לא יחזבו ממעל. אז כל זה, אז תתנהג, הפסוקים אחר כך, ואם קראת השבת טוב וכל וכל, אז תתנהג על השם, וכתיר לך על פעותי הארץ, תכן על קודפי רק כפי השם דיבר. אז נראה כאן על מדרגות מאוד מאוד עליונות, שהן מתוארות כאור צח מצוחצח, שזה בעצם, כמו שאמרתי, כל צחצוח חרבות, הוא תמיד איזה ליטוש ובירור שקיים בשתי סוגי הערות, בין הערה של אדם להערה של בהמה. אנחנו כבר יודעים שאדם ובהמה לא במשמעות השלילית של הם אלא בהמה, אלא בהמה יש איזה בצורה עמוקה פנימית, זה ביטוי לכוחות חיים מיוחדים שמתגלים דווקא מהמקום האינסטינקטיבי, המקום החי שלהם, ואדם קשור אל המדרגה באמת, כנגיד הטבעיות, ואדם קשור אל המקום השכלי יותר, ושיש התבררות בין הצד העליון של האדם לצד העליון של הבהמה, זה בעצם מעורר כל מיני תביעה לעולם רוחני, שכולל שתי הקצוות האלה ביחד, שזה מה שהמכנה, זו הצחצחות של קודש הקודשים, מה שאנחנו תמיד יודעים, שאצל הרב הביטוי קודש הקודשים הוא הביטוי של הקדושה שכוללת את שתי התנועות, גם של החול וגם הקודש, כוללת אותם במקום יותר שורשי, במקום יותר עליון.
שם זה לא בצורה של
התנגשות. מה דרך?
שם זה כבר לא בצורה של התנגשות.
התנגשות לא, הזדקחות, כאילו של בירור כזה שבא מתוך שתי המקומות האלה.
זה המקום של שניהם או ששם יש?
זה המקום שתובע את שיש צחצחות, שיש זה מקום כזה ששתי כוחות שבאים זה מזה. אז נוצר מהם כוח שלישי, הם בעצם תובעים משהו יותר עמוק. הצחצחות הזאת היא בעצם איזה תהליך של זיכור כזה שרוצה לקבל גם את זה וגם את זה, שרוצה להיות קשור לשתי הכוחות האלה ביחד. אז כל פעם שיש כוח שמכיל שתי כוחות ביחד, הוא בעצם יוצר זיכוך, יוצר משהו צח יותר, עמוק יותר, בהיר יותר, הוא בעצם מביא אל המקום השורשי הפנימי שמן הכל בא. רק על ידי מפגש עם חסד וגבורה, אפשר לפגש עם הדעת העליונה שפוטפת אותם. אז בעצם שיש איזה אור אלוקי כזה, צחצחות, כן, לא יודע, כאילו אולי איך הוא מצחצח אותו ואיך הוא מצחצח, כאילו, הביטוי אור צח מצוחצח, זה איזה הזנה הדדית, איזה הפריה הדדית, שגם ממנו אליו וממנו אליו, כאילו, שידעות שבעצם רק מעוררת, כמיה חשוב להדגיש כאן, לאור עליון שהוא לא חלקי, שהוא לא מבטא איזה בריחה של אדם לעולמות רוחניים, שמשם צריך אולי אדם לברוח, אלא לקודש הקודשים, למדרגה עליונה מאוד, שלשם יש כמיהה ותשוקה עליונה, שהיא בעצם רוצה להיות קשורה אל הנקודה השורשית, הנקודה הגורלית, שנותנת מענה לכוליות החיים, לכל מרחב החיים של האדם. אז בעצם זה הקודש, הכמיהה היסודית שקיימת, שקיימת ומעוררת את הקישור אל מקור הכל. אני רק שתביא לי את החלה, אני רק כאילו יגיד שבפנימיות הביטוי הזה אור צח מצוחצח וקשור תמיד למדרגה של הרשת ולא את ידה, אלא המקום הזה של הספקות הנצחיים, שם מוזכר הביטוי הזה, וזה כתוב בצורה של אור צח מצוחצח, כי זה שלוש פעמים אדם ובהמה, כאילו בעצם אני שם ככה מזה, זה בעצם נזכרנו בעבר שתי גילויים של הקדוש ברוך הוא שמתגלים בדרך הדבר הזה, שבעצם הרי אני רק אזכיר, היה את הפשוט, זה פרשות השבוע שלנו, כן, שמדברים על חיי אדום שמתו, שהם היו כולם יותר מדי כוחות עוצמתיים מאוד, אדומיים, שקשורים למידת הדין.
מי ש... מתו?
פרשות השבוע הקרוב נקרא, כן. שהיה שמונה מלכי אדום שמתו. לא זוכר איפה זה מתחיל, כאילו בסוף הפרשה, שביימוד מלך הדד, בן בדד, לפני כן היה גם, לא זוכר את כל השמות, שאול בן הכנענית, וכל מיני סוגי מלכים כאלה שהיו ומתו, שזה בעצם מתאר שהיה עולם שחי בצורה מאוד מאוד עוצמתית, אבל היה חסר את הצד המזוקק, את הצד האדמי שיזכך אותו, ולכן אחר כך היה מה שנקרא עולם התיקון. שכל עולם התיקון הוא חיבור בין הכוחות העוצמתיים לבין הכוחות העצמיים. מה שתיארנו כמה פעמים, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם בשתי אפיקים של עוצמה ועצמיות. ומלכי אדום היו... אדום זה מידת הדין שבעצם קדמו לעולם, הם ביטו מאוד מאוד עוצמתיות. והתיקון היה שהיה מזוג בין אדם לבהמה, בין הצד העצמי שמבטא יותר חירות לבין הצד העוצמתי. ונוצרו שלושה סוגי חיבור, שזה אור צח מצוחצח. וזה, אריזל אומר על זה, פעם זכרנו לזה, שאיך בדיוק חיברו את שתי הדברים האלה למקומות הכי שורשיים, זה דבר שיש לו בזה ספקות, שהוא לא יכול לפתור אותם. זכרנו בעבר, נכון שהתלמידו אמר שהוא זוכר רק חלק מהספקות ולא זוכר את שאר הספקות, וחבל על דעבדין ולא משתכחין. שבעצם הדבר הזה מברר שיש כאן איזה משהו, כמה שיותר יהיה צחצחות, כמה שיותר יהיה צחצוח חרבות, יהיה חידוד בין הדברים, יותר יעשיר את ההוויה. ייצור הוויה יותר מלאה, יותר עשירה. כן, שהמדרגה הזאת, לכן הרב אומר, זה בעצם הנקודה הכי שורשית, הכי פנימית, שעומדת ביסוד כל סדרי החיים שלנו, שמצליחה לחבר את כל הקצוות ליחד. לכן יש כאן איזו תשוקה עליונה, שמשתוקקת למקום הזה, אבל במקום ההרמוני, המקום השורשי שלו, של קודש וקודשים. ואז הרב אומר, שאם לאדם מצוקה לדבר הזה, אז האדם נקרא לשעות אל עושהו, כן, לשעות, הכוונה לפנות, להיות מרוכז, להיות כולו מתמקד בתשוקה העליונה הזאת, כי זה בעצם המקור העמוק הפנימי שמנביע את כל החיים, בו מונח כל הסוד הפנימי של כל החיים כולם, ולדבק את כל חפצו, כל רעיונותיו וכל מחשבתו בנועם השם. והביטוי כנועם השם הוא חלק אולי מהמדד, שהתשוקה הזאת היא לא תשוקה של בריחה, אלא תשוקה אמיתית לחזות בנועם השם ולבקר בחלו, כי זה קשר אל נקודה כל כך עמוקה, כל כך פנימית, שהיא זאת היא שנותנת לכל החיים שלהם את הנועם. אז באותם שעות מיוחדות, שאדם זוכה לכמיהה הגדולה הזאת, היא בעצם איזשהו רגעים מיוחדים שבהם האדם עסוק בתמצית כל החיים כולם, בסוד הפנימי שמאיר את כל החיים כולם. וזו תשוקה שלא קשורה לחולי הנפש, רבדוני סמוכוני בשישיות, רבדוני בתפוחים ככל התאווני, כי כל הדבר הזה מתגלה בצורה של נועם השם, בצורה שמנימה תחים. כן, כן.
אפשר לעמוד שם, אבל אני אומר שזה אחת ספקות הנצחיים.
כן.
אי אפשר, אני אומר שאי אפשר לעמוד בנקודה הזאת.
אז מה שהרב מחדד, צורה עמוקה פנימית, כי האדם מזהה שבמקום הזה הוא לא יודע להסביר את זה במילים, אבל הוא מבין שמשם באה איזו נקודה הרמונית פנימית שמחיה את הכל. כי הספקות הנצחיים האלה, כמו שהרב חיים ויטל הצטער שהוא לא זכה לקבל אותם, הם מנעימים מאוד, הם פתאום מפגישים עם איזה משהו שבעצם דרך הצחצחות הזאת אתה מבין שיש משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר פנימי, שעומד בשורש של כל החיים האלה, כאילו. מה זה איך?
הוא שוהה בספק, כאילו.
כן, ספק זה משון להסתפק, הכוונה, כמסתפק מן הנר. זה מקום כזה שנותן לאדם לרוחב גדול מאוד. הספקות האלה הן לא ספקות שמעירים את האדם הזה, אלא מגדילים את האדם הזה. הוא אומר, וואו, עד כמה המציאות היא רחבה, עד כמה המציאות היא גדולה, עד כמה המציאות היא כוללת. אז אתה צודק, זה רק מראה שזה אירוע מאוד מאוד פילי שאדם נמצא ברגעים האלה. כי א', ודאי לא כולם זוכים לתשוקות רוחניות, בטח לא לתשוקות רוחניות כאלה מאוזנות, שיש בהם איזשהו צד של תביעה של כל מיני צדים שונים, ולא רק לצדים שונים, אלא שמתגלים בצורה של נועם, בצורה שמאוד מאוד מעוררת קורת רוח פנימית. אז ברגעים האלה, שאדם נפגש עם איזשהו גודל כזה, של דברים שהוא לא יודע איך ליישב אותם, אבל הדבר הזה מעורר בו איזו קורת רוח עמוקה פנימית, לדעת כמה גדול השם, כמה גדולים מעשיו, כמה המקור של הכל הוא מרחיב ומגדיל את כל החיים כולם. זה מדרגה מאוד פעילית, מאוד עליונה, שאדם לא זוכה עליה הרבה פעמים בחיים, אבל הוא אומר, היא, למרות שאדם לא יודע להסביר אותה במילים, ובפועל היא תהיה מלאה אולי בהרבה דברים שהם כאילו, בצורה פשוטה לא יכולים כאילו להתאחות ביחד, אבל זה בעצם המפגש הפנימי של אדם עם הנקודה המקורית שמחיה את כל החיים כולם. ולכן אדם ברגעים מיוחדים האלה צריך להרגיש, כאילו צריך לשעות אל עושהו, הכוונה להיות, לשעות גם בעלי, אבל לשעות זה הכוונה לפנות, להיות מאוד מאוד מלא פניות ופנייה אל המקום המיוחד הזה. אבל אולי כאן עכשיו הרב מתאר את הדברים על דרך השלילה. כי אם לא יעלה למרום המעמד של הקדושה, שהוא קראו לה מתוך פנימיות שוקותיו, ימצא הכל חשוך לפניו, מלא כצפון ועצב. זה מקום כזה שבו או שאתה עולה למעלה או שאתה יורד למטה. אם אתה לא תיתן מענה לנקודה עמוקה הפנימית שנמצאת שמה, אז כל המרחב הזה שהוא מתגלה בתור שתי כתבים שמתאחדים ומתארמנים במקום מאוד מאוד גדול, אבל כגודל ההזדמנות שבהם קרה גם גודל הבלבול והשבר שיכול לבוא אל האדם, שימצא הכל חשוך לפניו, מלא כצפון ועצב, כן? שהכל הוא, אם הוא לא יגלה את זה במקום המגדיל, אז הכל יתגלה בצורה של סתירות פנימיות וכצפון, ואפילו יותר מזה, תחושה של ריקות, שבעצם אז אומר, אז אולי אין כלום, זה המקום שבו שורש האמונה ושורש הכפירה נחזים זה בזה. בנקודה עמוקה פנימית זאת, אנחנו אחר כך מבינים, עכשיו אני אתאר את זה קצת על דרך השלילה, הרב מתאר את זה כאן על דרך השלילה, כי כמו שתיארנו בפסקה הקודמת, להיות נועדים לה, להיות קשור לברי אחי למדרגות גדולות, הרבה פעמים זה בא לידי ביטוי בצורה שאי אפשר בלידי הדבר הזה, כי בלידי הדבר הזה הכל מתערר, ולכן נאמר ככה, חלק מהמדד של האדם שהוא אכן קשור לתשוקה עליונה, שהוא מלא ראוי לתת לה את המענה ולא לסבור שהוא נמצא בעולם הדמיוני, זה במקום מסוים הזה, שכמו שאמרנו כאן, כולל שלושה תנאים כאילו, כן? וגם שיש כאן איזה, כולל מכיל בקרבו את שתי הצדים של המציאות, הוא לא מבטא תשוקה למשהו לא מאוזן, מבטא את שתי הדברים האלה בצורה שיש בה, זה מעורר בו נועם פנימי, והכיתרון השלישי, שזה קריטי, זה קיומי, שאין לו ברירה אחרת, שהוא חייב אותה, כי הוא מבין שבלידי הדבר הזה, אז הוא יהיה מלא בכיספון ועצב. כן, קצת מזכיר, זה מה שאנחנו כותבים גם באורות הקודש א', ממקום קצת אחר, אבל דומה על על היצבון שבא לאדם,
לכל התקדמות של האדם?
מה זה איך?
דווקא לא רוצה לצרכות שזה משהו בלתי... כי מה שהראש
הנפני שם, לא רוצה לצרכות,
זה משהו שהוא בלתי נתפס, משהו
עליון
נסגר.
כאילו, כמובן...
זה אדם כוסף, כאילו. השאלה אם אין את זה בכל עלייה של האדם.
אבל בכל
עלייה
של אדם, אני חלק
מהמדע
שלה...
קודש
קודשים,
כאילו, שהוא אומר, אני מתעלם, כאילו, אתה מתעלם, אומר, רוצה להופיע את זה במציאות, ואם אני לא עושה את זה, אני מרגיש שבור, כאילו.
למה
אני
מרגיש שבור?
כי אני כבר הגעתי... כי זה... אתה כבר במקום הרבה יותר עליון ממה שאתה חי אותו בפועל, אז כאילו, האדם...
כן, שהרם שהרם מתאר כאן... כן, שמציע כל חשור לפניו, מלכת צפון ועצב, חלק ממשהו מלכת צפון ועצב, כי בעצם המערכת הקודמת היא לא, 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 לא שלא מתאימה לי, היא מלאה כצפון ועצב, היא בעצם היא מלאת סתירות בלי המקום הגדול הזה. אז הסתירות הן אלה שדוחפות את האדם לעלות למקום גדול. זה שהוא כבר קשור למקום יותר גדול, זה בא לידי ביטוי בעבודה הזאת שהמערכת הקודמת, בלי הגודל שבה, היא תהיה, הוא ירגיש שיש כאן כל מיני דברים שמגיע לגל יוטל ולא ידע שלב. עכשיו אתה צודק, זה לא רק מי שמגיע למדרגה הכי חילונה הזאת. היא משתקפת עצמה בכל מיני מדרגות בעיניימיות. כל מצב שבו אדם עולה למדרגה עליונה יותר, זה תמיד בא בגלל שיש לאדם עושר של חיים. יש לו הרבה הרבה צביעות, שפתאום מרגיש שבקומה פשוטה הם לא יכולים לפרנס את עצמם, הם מסקיקים להגיע למקום יותר גדול. אז יש כאן איזה משהו כזה, של איזה תהליך כזה, של אדם מרגיש רוויה במה שבא דווקא מתוך כוחות שונים שקיימים בו, שטובים גודל יותר גדול, וזה הופך את הדבר הזה להיות משהו קיומי. אבל זה רק מבשר לו שהגיע הזמן באמת שתתן למקום הזה שם. כי זה כבר, בלעדי הדבר הזה, אם תשאר בעולם הקודם, אתה תרגיש כל הזמן את הטירוף הכלי, כמו שהמחנה אותו בסימון הגל חי. תרגיש כל הזמן סתירות פנימיות במקום הגלוי שבו אתה נמצא. כן? אז זה מה שהרב כותב באות הקודש רש גימל, אנחנו צריכים רש גימל נכח, זה, יש עיצבון שבא מאושר רוחני, מגיעו לנופעות, חזון וחזונות באים נגד עיני נוחניות, תראו ספרים, ספרים יותר קדושים, ומנתם חיים מופקים, באים כוחם מוכרים ואוכלו פנימה מעיינות רבים, על כל חזון נולד דמיון פנימי, נכן כל זה בא, ראשית החזון ובדעותו, נכן ומשך, שאדם נמצא במקום כזה שפתאום מתחיל להרגיש, בהתחלה הוא רואה, מתמלא בהרבה בספרים, פתאום הוא מתחיל להרגיש את הרגשת הספק, כן? שכל פתאום, דווקא אחרי תקופה שלמה שהוא מתמלא בהרבה הרבה גילוי חיים, אבל פתאום הדבר הזה מתחיל לראות בו ספק. הרב מתאר כאן את הספק שבצורה כזאת היא של ראשית החזון והודעותו, מהכן ונמשך, אני קורא הרבה דברים, אבל לא יודע למה הם ודאים. במשפט הבא הרב אומר קצת יותר מזה, הנשמה מצטערת בעצבונה, על שמחת עושרה. דווקא מכיוון שאדם הגיע לעושר, לגילי חיים מאוד מאוד עשירים, מאוד מאוד מפותחים, דווקא הדבר הזה יוצר צער לנשמה, ויצבה על שמחת עושרה. כי העושר המיוחד הזה, הוא יוצר איזה משהו כזה, שיש מעלה גדולה מאוד מאוד בעושר, במרחב של החיים, אבל הוא, יש עושר שמור באדם לרעתו, יש הרבה נכסים, הרבה דאגה, יש עושר כזה, שאם הוא נשאר בקומה הגלויה הזאתי, אז בסופו של דבר זה רק יוצר בו איזה מקום כזה של הרבה מתחים והרבה הרבה דרישות חיים שלכאורה לא יכולים להתאחות, אלא אם כן יש בו הקשבה או דרישה למשהו יותר שורשי, למשהו יותר ודאי פנימי שמסתתר מאחוריהם. אצבון זה מעדן את הרוח, מחדד את השכל, כמו בדיוק הצרצורות אלינו, הוא מרטיב את הלשת של אחים מוכנים, וידיעות מקוריות, ומקורות של מקוריות, הקשבות, הרבות ערך, הולכות ונולדות בוודאותן. כן, שזה בעצם מעלה את האדם מעולם, נגיד ככה, האדם בהתחלה חי עולם, מאוד מאוד מילא אותו, ריבה אותו, הסתפק, הכוונה, כמו שאדם מקבל הספקה, ודווקא הספקה הזאת היא זאת שיצרה את הספק, כן? כי היא יצרה את המקום המסוים הזה שאומר, אז איזה נקודה עמוקה פנימית מצליחה להכיל את כל החלקים השונים שקיימים כאן. ועל מלא, דווקא מתוך שאדם, בגלל שאדם היה ממולא, שהוא הסתפק, הכוונה היה ממלא, לכן הוא הסתפק, עורר בו ספק, אבל זה מה שעכשיו תובע ממנו להיות קשור להיות ניזון ממקום יותר עליון, ממקום יותר שורשי, ממקום יותר פנימי. והרב כאן פסקה כאן מתאר שזה כל פעם חוזר חלילה, ממדרגה למדרגה יותר גבוהה, מדרגה יותר גבוהה למקום יותר גבוה, כי כל פעם מהמקום הזה של שתי צדדים שיצרו עושר גדול, אבל הם עצמם יוצרים מקום כזה שבעצם מרוב עושר הידיעות, פתאום אדם אומר, אבל איפה אני מאחד את כולם ביחד? ואז יש לו תביעה קיומית להגיע למקום יותר גדול. בתווך בין לבין, כמו שהוא אומר, יש עצבות, עיצבון. עיצבון, כמו שהרב התחיל את הפסקה, יש עיצבון שבא מאושר רוחני. דווקא יש רחובים לצד את העיצבון הזה. העיצבון הזה, הרב אומר, הוא המקום שטובע את האדם וזועק מהאדם לדלג במקום יותר גדול. פסקות לפני כן, אולי שתי פסקות לפני כן, באורות הקודש, הרב אמר שעל העיצבון הרוחני הזה, שהוא החומר של שירת הנשמה. על כן ראוי מאוד לעמוד עד כמה זה אפשר על המעמד הנפשי הזה, וזאת מתוך תאום המחשכים על הזה, רב פנינים ורגשות רוממות. כי סוף סוף התבדותה של נשמה אל האדם, הרי בעצמה פינה של גאולה, אור הישועה עומדת לגלות אחרי הכדרות הזאת. שדווקא המקום המיוחד הזה, שבו האדם מרגיש שבמבט הגלוש הדברים, הכל מטולטל מאוד, כי יש כאן הרבה סופה של חיים שכביכול אפשר להכיל אותו, אבל והסביאני בצחצחות, עוד פעם, והסביאה בצחצחות נפשך, והיית כגן רבה, קומצי מים שלא חזו ממיו. זה בדיוק מעורר הנבאה של מקור יותר עליון, יותר פנימי. כמו שאני, יותר חשוב לי להדגיש כאילו בפסקה הזאת כאן, יותר את ההתניות של, כאילו של הנועדים לה, עד כמה בעצם, ואולי רק כאן הרב מסביר, למה שמגיעים לעולמות רוחניים מאוד עליונים, הם הופכים להיות מאוד מאוד קיומיים. כי הם מקומות כאלה שצריכים להכיל, כי המקומות הכי שורשיים, הם מכילים את שתי הקצוות הכי גדולות של המציאות, בצורה כזאת, כמו שאמרנו, בצורה מצוחצכת שלהם, שזה בעצם לעורר קודש קודשים. אז יש בהם מקום כזה, שכל עוד אדם לא יעלה אל הנקודה הגדולה הזאת, מעד פחות מגדולה הזאת יבקש לו אדם, מיד הוא מתערף בים, מגל לגל יוטל ולא ידע שלב. אז הדבר הזה, הוא יוצר את הדרישה הקיומית לעלות אל המקום העליון הזה. כן? כל הפנים הזעמות, עכשיו יותר חריף. הללו אינם באים כי אם לעורר את יסוד החיים שמשפטו, הפנים הזעמות האלה הם לא עונש, אלא הם הקטליזטור, הם הזרז הזה שדורש מן אדם להגיע אל הנקודה היסודית, השורשית. למה אני רומם וינסה בתעופות הזו הרוחני? הגבוה למעלה, לדרוש מהאדם, אתה לא יכול להיות למטה, אתה חייב לעלות למקום הזה של למעלה. אבל כמו שאמרתי, בעצם הפסקה כאן אולי יותר מתארת למה זה בא בצורה קיומית, ולאיזה מקומות קריטיים צריכים להגיע, אבל יותר מכל, בעצם רק מבררת שלהיות קשור למדרגות העליונות האלה, זה רק הנועדים לה. זה אנשים שבערי אחי, שהתמלאו במקום כל כך רחב, שהוא זה שבעצם מעורר את המקום להתעלות אל השלב הבא, אל השלב הפנימי יותר של דברים. שגם בפסקה הבאה, כשהאורה האלוקית מגולה בנשמה, והצימון האלוקי תמיד הוא בוער בתוקף, ידע אדם שזה יסוד לכל מעלות הקודש, וזהו אור העולם. ואל ליפול בדעתו, לכל פגם מעשי ומדותי, כי ודאי לא עונה לו כל אבן. ודקו דרך הקודש אלך, ועוז גאון השם יהיה בידו למטה חוסן. ושבט מושלים, נהנה לידו את העולם, לרומם ברומות קודש את הכלל כולו, וישמח ויעוז במתת גורלו. כן? כמו ש... עכשיו הרב קצת אולי מתאר את ההשלכות של אותה תשוקה עליונה, שמתאר אותה כאן בפסקה שלנו כאן עכשיו כבר כצימון אלוקי, כי בעצם תשוקה יותר מתאר את הצד החיובי של הדבר, אבל צימון יותר מתאר את הדבר הזה על דרך השלילה, כן, שמה לך נפשי בארץ יער ללא מים, שבלעדי הדבר הזה הכל יבש, הכל חסר חיים. אז המקום הזה שהוא, הצימון אלוקי תמיד הוא בוער בתוקף, אז הרב אומר שדווקא מהנקודה שהיא כל כך גורלית, שהיא כל כך אי אפשר בלעדה, אז הוא היסוד לכל מעלות הקודש וזה אור העולם. כי זה בעצם מה שהופך את עולם הקודש להיות לא עולם אוורירי, אלא עולם שורשי, שאין אף תופעה בעולם שיכולה להסתדר ולהשתלב בלעדי הדבר הזה עצמו. ברגע שהקודש הופך להיות קריטי, מלא צימון, כגודל הצימון, כך גודל הבשורה, עד כמה זה הכוח הסמוי הפנימי שרק ממנו אפשר להזין את כל המציאות כולה. אז ההשלכה ממנה זה דברים שהרב מדבר עליהם המון 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 באורות התשובה, שזה בעצם מה שדווקא מעורר באדם את ביטחון התשובה. אם מי שזוכה להגיע לדרגה כזאת, אז כל הפגמים המעשיים והמודדים שקיים לאדם בהקשר מסב לכאן, הם קשורים אל המקרה, אל החולף. אסור לו ליפול רוחו מכל הפגמים המעשיים והמידותיים שבאים אליו. בעצם הכל חוזר לאורות התשובה ג', לתשובה הסתמית הכללית, כי אדם מבין שכל הסיבות לכל החטאים הפרטיים הם כי אין אלוקי בקרבי, מצאון לכל האורות האלה. כי הכוח המעמיד את הכל, זה שאם יש את הנקודה הגורלית הזאת, כל החיים מתמלאים, ואם אין אותה, כל החיים מתרוקנים. יותר מזה, כמו שהרב כותב כמה מקומות, שיכול להיות אולי שכל סיבת הנפילות של האדם האלה, הוא בגלל שהוא לא נותן מענה לצימון הזה, אז כל עוד הוא לא נותן את המענה לנקודה הגורלית הזאת, כל המערכות כולם שקיימות בו מתחילות להתערר ולא לקבל את היציבות שלהם. אז במקום שהאדם עכשיו יפנה לתשובה פרטית מפורשת, הוא בעצם, זה רק יבריח אותו מהדבר שאותו הוא נדרש, כי הוא נדרש אל הנקודה השורשית הפנימית, שהיא זאת שבזכותה הכל יתרפא. חלילה, לא באנו לתת לגיטימציה לכל הפגמים המעשיים המודדים, רק יש כאן איזו אמירה מאיפה הכל יתחיה. הוא יתחיה דווקא מאותה נקודה יסודית. יתרה מזאת, לא רק שהוא יתחיה מאותה נקודה יסודית, אלא הקדוש ברוך הוא למחייה של כל אלוקים. בזכות הדבר הזה הוא גם יכול להחיות עם רב. הוא ייתן לדור שלם, עולמות שלמים, לכל מי שנמצא סביבו, ייתן להם את התל הכי עמוק הזה, מה שהוא אומר, כי ודאי לא יענה לו כל אבן. ותקוע דרך קודש אליך, ועוז גאון השם יהיה בידו למתי חוסן ושבט מושלים. זה בעצם הנקודה האיתנה ודאית, שהיא זאת שבזכותה ננהל על ידו את העולם, לרוממם ברומות קודש את הכלל כולו, כי בזכות הדבר הזה, אולי גם הקדוש ברוך הוא בכוונה, הציב אותו בדבר הזה, כדי לדעת עכשיו מאיזה נקודה גורלית אמורים לנהל גם את כל המחלות שמצאות מסביב. אז לפעמים אדם מגיע כביכול לנקודת קצה, נקודת משבר, נקודת זאת שהוא חייב עכשיו לדלות את הנקודה הגרעינית של החיים, זה מה שיאפשר לו אחר כך גם להציל הרבה הרבה השוקים, כי להסביר להם מאיזה נקודה אמיתית הכל אמור להתחיית, וישמח ויעוז במתת גורלו. שלכן נראה שכאן הרב רומז, שאדם יכול להיות מאוד מאוד עם הרגשה של חולשה, על כל הפגמים המעשיים והמודדים שמתלווים אליו. אבל הוא אומר, לא, אתה צריך להתחזק, להשמח ויעוז במתת גורלו, להחליט להגיע אל הנקודה הגורלית של החיים. רק ממנה, הוא ומלא יחיד ששב בסוג כזה של שובה, מוכלים לו ולעולם כולו. הוא זה שבעצם פדע את הנקודה הגורלית של כל החיים כולם. נראה את גם הפסקה האחרונה שמשלימה את הסדרה הזאת, היא נמצאת בשמונה קצים ממש צמודה לפסקה, כאן זה בחטא ריש למזיין, והפסקה הבאה היא בחטא ריש למתת. אז אומר הרב, ההתלהבות הפנימית מאור הקודש, הצימון התוכי לאור השם, זהו היסוד של התגלות הקדושה בנשמתו של אדם. והאיש אשר סגולת מרומים זו היא הצורה בנשמתו, צריך הוא להכיר את תכונתו, למען ידע הכלל את מעל חייו, את כל נטיותיו ומוחות שותיו שיהיו שיחו וסיגו והגיונותיו, על פי אותו המד הגדול של אור אהבה, אשר ממלוא אדניה הקדושים מתמלא תמיד נשמתו מטל החסד של אור הברכה העליונה, ברכת השם היא תעשיר. יש כאן זה משהו קצת פילי בפסקה כאן, כי הרי יש כאן אדם שהוא כל כולו מלא צימאון, כן? וצימאון זה בעצם שהוא לא מרגיש רוויה מאף דבר בצד הגלוי של החיים, כן? ויש כאן איזושהי תנועה כזאת שבעצם כל הזמן פונה אל מה שנמצא מעל לכל צד של הגלוי. שמעון הוא לכל בצורה יותר פשוטה קשור למדרגת היראה, אל מדרגת הפער, אל המדרגה של הנבדלות, שכמה כל ההופעות החיים הגלויות שקיימות לא נותנות מענה לאיזשהו צמאון גדול שקיים בו. אבל הרב אומר, אבל דווקא הרב אומר שעל פי אותו המד הגדול של אור אהבה, אשר ממלוא הדעני הקדושים מקלט נשמתו מטל החסד של אור הברכה העליונה, בקראת השם היא תעשיר, שדווקא המדרגה הפנימית הזאת, אותו מדרגה של צמאון, היא זאת שדווקא בצורה עמוקה פנימית ממלאת את החיים באור של חסד, באור של אהבה, באור של המשכה, של אור אלוקי שבא אליו. הצמאון הזה שהוא יותר בא מלמטה למעלה, לעורר את הכמיהה אל מקור החיים, הוא זה שבצורה עמוקה פנימית מזרים חיים שבאים מלמעלה למטה. אנחנו מכירים את הביטוי טל החסד של אור הברכה העליונה, כן, קצת מהדברים של הרב גם באורות הקודש בית שמה, על מה זה איך? בחיות העולמית, כן, שטל זה בעצם הראשינים לטל, זה שפע אלוקי שיורד מהעולמות העולמים אלינו, שזה יוד כיבב, כן, שזה ההשפעות האלוקיות, שהטל הזה צריך להיות לברכה, לברכה הכוונה צריך להגיע אל הקרקע, צריך להגיע אל המצוות עצמה, וזה טל החסד של אור הברכה העליונה, ברכת השם היא תעשיר, שזה תנועה שבאה מהמקום הכי מקורי, הכי שורשי. אז ראינו שם במלכון בחיות העולמית, שלעומת הגשם, שהוא קשור יותר לעופות המתגשמות בעולם שלנו, טל בא ממקום מאוד מאוד עליון. ויש משהו שדווקא הצימון התוכי לאור השם, שהוא נוגע בנקודה הכי גורלית, הכי פנימית, דווקא הוא זה שמזרים את אור העבר. קצת מזכיר גם מה שהרב אומר, אתם זוכרים גם על הרמב״ם, וגם יש לו בפרקי סוד ג' שהרב אומר שדווקא תוארי השלילה הם אלה שבהם מתגלה את אהבת השם. זוכרים פסקה כזאת שהרב אומר שבתוארי החיוב מתגלה את יראת השם, אלוקים עשה שהוא מפניו, דווקא תוארי השלילה מתגלה את אהבת השם. כי תוארי השלילה הם תוארים שמעוררים את הצמאון, את המקום הזה שאף דבר לא יכול למלות את הצמאון, ואז נוגעים בנקודה הגורלית של החיים, דווקא משם באים שפעי ברכה ותללי חיים לכל המציאות כולה. זה בעצם מה שגם הפסקה באה, שהיא ממש אחריה בשמונה קבצים, זה חטא של מתת, ואחרינו זה חטא רשמם, של שפעת הצמאון האלוקי. שהצמאון הוא בעצם שפע. שאומר, צמאון זה לא ריקות, אלא היא עצמה דווקא יוצרת שפע של חיים, כי היא בעצם נודת לאדם לגעת בנוקדה הכי גורלית של החיים, שממנה מוזרמים זרימי חיים חדשים. בא לפעמים כדי להשפיע ברוח כזו זה על העולם הלכים, וזה חוזר לרש למזיין, שזה שאדם נמצא בצורת שפע של צמאון, אז בעצם זה מקום כזה שבו אדם עכשיו מבין את מה שחסר לכל העולם כולו, כן, על האומה וכן כולו בכל הרוחב של מובן זה, לקרב הכל מרום הקודש אל אור שם השם חי עולמים. שדווקא שאדם זיהה את נקודת הצימון, את נקודת הקיומיות, רק ממנה אפשר לרפא עולם שלם ולהחזיר עולם שלם שכולו מבולבל, כנראה שהוא צריך בכלל מרחב חדש, עומק חדש, רובד חדש, שהצימון הוא זה שחותר ומזדקק ומפנה את עצמו אל אותם נקודות גבוהות של החיים. אני רק ברשותכם, כמו שאמרתי, הכל כאן נמצא בקבצים, שלושת הפסקות האלה ברצף אחד, עכשיו הפסקות הבאות כבר משהו אחר. כן, 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 תקרא לי, תשאל, כן.
לא, כן. זה של הצימון ששום דבר לא זה קשור
לעצבות של
מקודם?
כן. שואל דרך השלילה.
כן.
מה זה?
קודם דיברנו על עצבות, שיש שם פרטים ובן אדם לא...
כי עצבות זה כאילו תחושה של ריקוד של חיים, כן? אבל העצבות הזאת היא בעצם מעוררת איזה מקום כזה שהמציאות נטולת משמעות בלי הדבר הזה עצמו. וזה בעצם מה שמאפשר לזהות את סביב החיים, את הנקודה שמנה הכל באמת מקבל את החיות האמיתית שלו. כן, זה בדיוק הצימון, נכון. זה איך הדבר הזה מתורגם למקום של צימון, נכון. אז בעצם, ורק מה שהוא אומר, והצימון, עם כל התכונה השוללת שבו, אבל לצורה פנימית, הוא דווקא מקום של אנבא, מקום של אחיית חיים.
כן.
מה זה איך? חטר יש מהם לומת חטר למתת, אתה שואל? יוד ומתת, כאילו, כן. יותר יוד ומת, בעצם, עוד פעם, בפסקת ת, הרב תיאר זה עדיין לא בסוגים של צימון, אלא של תשוקה. והרב אומר, בלי התשוקה, יהיה את המצב הזה של העצבות. ומעכשיו הרב עובר לדבר בשפה של צימון, שהיא בעצם מתארת, לכן תשוקה שבלעדיה יש עצבות, היא בצורה המדויקת יותר, לכן נקרא צימון, שבעצם זה עומק חיים של כן קודש חזיתיך לראות עושך וכבודיך. שם לך נפשי, כמן דרדי ואתה חיי, שבעצם נוגע בנקודה הגורלית הפנימית של החיים. אני קורא, זה היה מה שקראתי לכם, כל הפסקות התחילו, התחלתי לקרוא מקובץ ח' רש למתת רש מם, זה בעצם היה לפי חן רש למזיין, והפסקה הראשונה הייתה אחר כך, כמה פסקות אחר כך רש מם ד', ביניהם יש את הפסקה רש מם ג', שאולי ככה גם, האמת אולי צריך לראות כל הרצף פסקות שגם נמצאות בינתיים כאן, כי זה בעצם רצף פסקות רצופים מאוד שמתחילים, כמו שאמרתי, מרש למזיין, ומסתיימים ברש מ"ד, אז אני רק אקרא את רש מ"ג, הרב אומר, כשהאורה הקדושה מתגברת משמעותו של אדם, נעשה כל העולם כולו לפניו מלא אור קדוש. בכל המחשכים שווים להיות מלא אורים, ואין חושך ואין צלמוות, אין רשעה ואין חטא ופשע, כי הכל מתמלא אור תואר, והכל מוכל לזכות, ואורה של חן, אורה של חסד, של מכילה, שכה וכבה מתפשט על כל העולם וכל יצואב כולם. הרת עולם מתשתת על כל היקום, על כל הבריאות, על כל החיים, והכל עולה ומתרונן במלוא פה של שירת עולמם. שדווקא המקום הגורלי הזה, המקום של הצימון הזה, הרב אומר, הוא לא מבריח את האדם מן העולם, אלא כמו שהוא מלא את האדם אהבה ולא עירה, ככה את כל העולם כולו עכשיו, כל העולם כולו כדאי לו. את כל העולם כולו הוא רואה במקום האור המיוחד, זה הביטוי שנאמר, שכל העולם כולו על שיר השירים קודש קודשים, אינו כדאי או כדאי, כיום שניתם הוא שיר השירים ישראל. כאילו אולי זה כל אינו כדאי חוץ מיום שניתם הוא שיר השירים לישראל, שלהיות קשור על שיר השירים אל המקום הגדול הזה של התשוקה, הוא זה שבעצם הופך את כל העולם לחזור להיות כדאי, לחזור לקבל את המשמעות המלאה תיארה שבו, מלאה תוכן שבו, וזה בדיוק מה שהוא עכשיו גם בעין של חסד, כמו שהוא כאן בעין של שיחה ומכילה, הוא רואה את כל העולם כולו, כי משיב לכל העולם כולו את הנקודה העמוקה הפנימית שרק ממנו כל העולם כולו חוזר להיות כדאי, חוזר לקבל את המשמעות השלום. מה זה איך?
כדאי,
כן, זה מה שעכשיו ניסיתי לתקן. אין כדאי, כדאי, כיום זה הכוונה, הוא לא כדאי, חוץ מיום שניתם שיר של ישראל, כאילו, כן? בלי שיר של ישראל, כל העולם כולו אינו כדאי. מה שנותן לעולם את הכדאיות שלו, זה השיר השירים, זה הנקודה העמוקה הזו של קודש קודשים, שהיא כל כולה כיסופים אדירים, שהיא כל כולה לכאורה אף לא מגיעה למגע ישיר, ברר דודי ודמי לך לצבי ולפעלים, אבל מהנקודה הגול הזאת, אחים כולם מקבלים את הערך שלהם, את המשמעות שלהם. כן, בסדר. טוב, הפסקה ת' זה כבר יוד א', כאילו, רק אני אתחיל לדעתי עוד איזה מהלך נוסף, אז אולי נעצור כאן בזאת השם, בסדר.